ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף צדי ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שלוש שורות מראש העמוד. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא כללי, מכירת שדה המשועבדת לכתובה. המשנה, מי שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו, השדה המדובר פה זה משועבד לכתובה, וכתבה ראשונה, האישה שהוא נשא ראשונה, היא כתבה ללוקח, דין ודברים אין לי עמך. השנייה מוציאה מהלוקח, האישה השנייה שלו נכנסה לאיזשהו הסדר עם הלוקח, ההפך, יש לה תביעה על השדה הזאת, אז היא יכולה להוציא מיד הלוקח. וראשונה, האישה הראשונה מן השנייה, הרי היא קדמה, והלוקח מן הראשונה, מאחר שאותה ראשונה כתבה לא דין ודברים אין לי עמך, אז הוא יכול לגבות את השדה בחזרה ממנה. וחוזרות חלילה, ואחרי שהלוקח מוציא מן הראשונה, השנייה מוציאה מעל הלוקח, וזה חוזר על עצמו עד שיעשו פשרה ביניהם. וכן בעל חוב וכן אישה בעלת חוב. הסוף של המשנה, כפי שרש"י מציין, מפרש בגמרא. הגמרא פותחת בשאלה לגבי אותה כתיבה של דין ודברים. הנושא, כך כתבנו בשוליים, איך האישה מסתלקת מלטעון נגד הלוקח. ראינו במשנה שהיא כתבה דין ודברים אין לי עמך, ועל זה אנחנו באים להקשות. וכי כתבה לי שדין ודברים אין לי עמך, מה היה ואז מה? והתניא אומר לחברו, דין ודברים אין לי על שדה זו, אם היו למשל שותפים על שדה, ואחד מהם אומר לחברו כך, דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידיים מסולקת הימנה, לא אמר כלום. אז רואים שהביטוי הזה שדין ודברים לא תופס. הגמרא עונה, הכי במאי עסקינן, במשנה שלנו שראינו שזה כן תופס, בשקנו מידה הלוקח ואותה אישה עשו קניין. זה חיזק את הדברים האלו. שואלת הגמרא, וכי קנו מידה, מה הווה? אז מה? גם אם היא עשתה קניין עם הלוקח, כאילו לחזק את הקניין שלו, תימה, בסופו של דבר היא יכולה להגיד, כל הסיבה ששיתפתי איתך פעולה כזאת, נחת רוח עשיתי לבעלי, אני לא רציתי מתח בבית, הרי הוא מכר את השדה לך, אז אני רציתי שהוא ירגיש טוב, אבל אין שום רצינות נקרא לזה בוויתור שלי כלפיך. מי לא תנן, במשנה במסכת גיטין כתוב, לקח מן האיש, איזו בן אדם קנה שדה מן האיש וחזר ולקח מן האישה ועשה קניין עם האישה, מכל בטל, הרי מדובר בשדה שמשועבד לה, אז המקח בטל. עכשיו רש"י כותב מקור בתל משמע לגמרי, ואפילו בחיי הבעל, ובבבטרה מוקמין לה באחת מאותן שלוש שדות, או ייחדה לה לכתובתה, או כתב לה בתוך הכתובה, או שהכניסה לו שום משלה. אז מה רואים פה? על מה? או ממשיך הגמרא ואומרת, מזה שכתוב פה המשנה במסכת גיטין מקור בתל, רואים יכולה איש שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי, ולכן המכר בטל. כלומר, זה לא היה רציני מה ששיתפתי פעולה איתך על הקניין הזה על השדה, אז אנחנו רוצים להבין משנתנו שאומרת שאם היא אומרת דין ודברים אין לי אמך, היא באמת מסתלקת. אמר רבי זירא, אמר רב חיסדא, לא כאשר רבי מאיר, רבי יהודה. המשנה שלנו הוא אליבא דרבי מאיר, שפשוט לא אומרים נחת רוח עשיתי לבעלי. רבי יהודה, מה שראינו במסכת גיטין מחובתיו, זה שיטת רבי יהודה. עכשיו אני אומר תביא את המקור שבו נמצא שתי השיטות. תתניה, כתב לראשון ולא חתמה לו. אנחנו מדברים על כתב שטר מחר על שדה לאדם לוקח ראשון והאישה לא חתמה לו, היא לא הודית באותו מחר לשני על שדה אחרת, הבעל כתב שטר מחר וחתמה לו והאישה היא חתמה על זה, כלומר היא חזקה את המחירה, איבדה כתובתה דברי רבי מאיר. השיתוף פעולה של האישה ביחס למחירת השדה עכשיו אין לה מאיפה לגבות כתובתה, כלומר היא אישרה בחתימה שלה את המחירה, ולא אומרים שזה סתם נחת רוח עשית לבעלי, אלא זה רציני. אשי כתב איבדה כתובתה, אם אין שם, אם אין אצל הבעל בני חורין עוד שדות, שהרי הראשון אומר הנחתי לך מקום לגבות הימנו, כלומר אותו שדה שני, אז היא לא יכולה לפנות לאותו לוקח ראשון. זה איך אומרים, או איך הגמרא אומרת, דברי רבי מאיר. אז הנה רבי מאיר הוא הדעה שלא אומרים נחת וח עשית לבעל, אלא הפעולה שלה היא נחשבת. רבי דה אומר יכולה היא שתאמר נחת וח עשיתי לבעלי, אתם מה לכם עליי, היא יכולה לגבות את השדה, כי מה שהיא חתמה זה סתם לעשות נחת רוח לבעלה. אז מה יש לנו אחרי ככלות הכל? יש לנו משנה שאין, משנה בגיטין, היא נקרא סתם משנה, שם כתוב מקחו בתיל. מה זה אומר? שהיא יכולה להגיד נחת רוח עשיתי לבעלי. אז רבי, שהגמר תאיר עוד מעט, עכשיו רבי הוא שסידר את המשניות, סידר מה שנקרא סתם משנה, זה משנה ללא שם, זה נחשב סמכות או משנה סמכותי להלכה. אז לפי המשנה בגיטין שכתוב בו מקחו בתיל, מה אנחנו רואים? שהיא טוענת ויכולה לטעון נחת רוח עשיתי לבעלי. משנה שלנו פה שבו פתחנו את השיעור היום, זה גם סתם משנה, אין שם שם של תנה, זה אומר שזה משנה סמכותי, וזה אומר שהיא יכולה להסתלק, וזה תואם לשיטת רבי מאיר שהוא אמר איבדה כתובתה. אז יש לנו סתם משנה אצלנו שלא אומרים נחת רוח עשית לבעלי, וסתם משנה מסכת גיטין שכתוב מקחו בתיל, כלומר נחת רוח עשיתי לבעלי. וכאן הגמרא שואלת, ורבי שהוא סידר את המשניות סתם להכה כרבי מאיר, הכה כלומר המשנה שלנו, וסתם להאטה במסכת גיטין כרבי יהודה, הייתכן? שתי משניות שבעיקרון סותרות זו את זו. אז אני אומר סותרות, נכון זה מחלוקת עליהם, אבל לגבי רבי הוא סתם את המשניות, הוא כתב אותם ללא שם, הוא ערך אותם נקרא לזה ללא שם כסימן לפסיקת הלכה. אז לגבי רבי מה הוא סותר את עצמו? אמר רב פאפה, משנתנו שהוויתור שלה קיים בגרושה ודברי הכל, אז אם מדובר בגרושה, אז אי אפשר להגיד נחת רוח עשיתי לבעל, אין לעניין לעשות לו נחת רוח. ואנחנו נסתכל ברש"י, אמר הפאפה משנת מתניתין, כשהייתה גרושה ואחר כך כתבה לו ללוקח כן, אז אין כאן עשיית נחת רוח לבעלה. אחרי שהיא התגרשה היא כתבה דין ודברים אין לי אימך, אז זה משנתנו. אנחנו נמשיך בגמרא, אז אולי נגיד שלפי רב פאפה בעיקרון יש טענה כזאת מצד האישה, נחת רוח עשיתי לבעלי, אבל זה בנסיבות שניתן לטעון כך, לא כשמדובר בגרושה שאחר כך כתבה מה שהיא כתבה, זה אינו משום נחת רוח, ולכן הוויתור שלה קיים. רב אשי ממשיך הגמרא, אמר כולה רבי מאיר אי. אין כאן שתי פסיקות של רבי לכאן ולכאן. ועד כאן לא כמה רבי מאיר הטעם שהמחר קיים ואיבדה כתובתה, אלא בשני לקוחות. מה שאנחנו ראינו במשנתנו, היה לקוח ראשון ולקוח שני, או ליתר דיוק במשנתנו היו שתי נשים. אני רוצה לתקן את עצמי ולדייק יותר מה שכתוב פה, ועד כאן לא כאמר רבי מאיר אטם. יש לנו חיצים בצד שמאל של הגמרא למעלה, לפני בערך שבע שורות ראינו שהיא כתבה לראשון ולא חתמה לו, לשני וחתמה לו, ורבי מאיר אומר איבדה כתובתה. רבי מאיר אמר את דברו שהמחר קיים והיא איבדה כתובתה, אלא בשני לקוחות היו, כמו שראינו עכשיו, לוקח ראשון, לוקח שני, דאמרי לה, אומרים לאישה הזאת, איתא דנחת רוח עבדת, אם הכוונה שלך היה לעשות נחת רוח לבעלך, לכמה היא באה לך למעבד? ללוקח ראשון הייתה צריכה כבר לחתום לו. אבל בלוקח אחד, כמו המשנה בגיטין, ששם כתוב מקחו בתל, דהיינו יש טענה של נחת רוח עשיתי לבעלי, אפילו רבי מאיר מודה שיכולה לטעון נחת רוח עשיתי לבעלי. עכשיו, מה לגבי משנתנו שהמחר קיים, שזה אומר שאין כאן משום נחת רוח, ומתניתין משנת שלנו פה דכתב לי לאחר. רש"י אומר בדכתב הבעל לאחר קודם לזה. אנחנו למדנו משנה באמצע סיפור שהוא אותו בעל מחר את שדהו וקדם למחירה פה, הוא מחר את השדה לאחר ולא חתמה לו, ולזה כמו שמסופר במשנתנו חתמה, היא אישרה את המחירה, היא כתבה ללוקח דין ודברים אין לי אימך. אז מה שחשוב הוא שמשנתנו הוא סיפור של של שני לקוחות, ובשני לקוחות כמו שאמרנו גם לפי או לפי רבי מאיר שביסוד אפשר לטעור נחת רוח עשיתי לבעלי, אבל לא כשמדובר בשתי לקוחות שהראשון היא שתקה והשני היא שיתפה פעולה. בשוליים יש לנו נושא וכתבנו, אף על פי דאין נפרעין ממשועבדים במקום שיש בני חורין, מה הדין עם השתדוף, שידפון, כאילו התקלקל, הני בני חורין. בהקדמה הזאת, בכותרת הזאת, אנחנו יוצאים מהנחה שכולכם מכירים את המושג של בני חורין, ולמי שלא מכיר רק ניתן דוגמה כללית. מלווה שפונה לגבות חובו מלווה, והלווה אחרי שהוא לקח את ההלוואה הוא מכר מנכסיו לאחרים, הם הלקוחות. המלווה כל זמן שיש נכסים אצל הלווה עצמו, המלווה אינו יכול לפנות ללקוחות. במילים אחרות, הנכסים שנמצאים אצל הלווה עצמו הם נקראים בני חורין, הם לא משועבדים. רק מה שנמכר ללקוחות אפשר לחנות אותם משועבדים, אבל אין למלווה זכות לגבות מהם כל זמן שיש בני חורין אצל הלווה. השאלה שלנו יהיה מה הדין עם הנכסים שבפועל נמצאים אצל הלווה אבל השתדפו, התקלקלו, לא שווים. מה אז? האם המלווה יכול לפנות ללקוחות המשועבדים? תנן, אומר הגמרא, תנן התם, אין יפרם נכסים משועבדים במקום שיש בנכסים בני חורין, ואפילו הן זיבורית. זיבורית, אנחנו הזכרנו לא מזמן ששוב פעם, באופן כללי, יש שלוש דרגות של נכסים, של איכות קרקעות, עידית הכי טוב, בינונית כשמו כן הוא, זיבורית גרועים. ובעל חוב מלווה גובה מהבינונית, וזה נכון כשאין אין נכסים בני חורין אצל הלווה. אבל אם יש נכסים בני חורין אצל הלווה, למרות ש הם זיבורית, מזה הבלחוב יגבה ולא מהלקוחות. איבא אלוהו, השתדוף בני חרי, מהו דליטרוף ממשבדי? מה אם התקלקלו בני חורין? ורשי מוסיף פה, לאחר שלקחו הלקוחות. לאחר שלקחו הלקוחות, אז התקלקל הבני חורי אצל, שנמצאים אצל הלווה עצמו. הגמרא עונה, תשמע, ציטוט ממה שראינו למעלה, לכן יש לכם, חיצים מצד הגמרא. כתב לראשון ולא חתמה לו בעל שמחר שדה ללוקח ראשון והאישה לא חתמה לו. לשני הוא הבעל מחר שדה אחרת ללוקח שני וחתמה לו, וכאן היא חתמה על המחירה הזאת, איבדה כתובתה דברי רבי מאיר. היא לא גובה, היא לא יכולה לגבות הכתובה. עכשיו אנחנו נמשיך, רק ניקח בחשבון שלא יופיע כאן דוגמה של השתדוף ממש, אלא משהו דומה לכך. אז המושג של השתדוף הוא, כמו שאמרתי, מושג ולא תופעה ספציפית. אומרת הגמרא, לאור מה שכתוב פה, שהאישה הזאת איבדה כתובתה, והיא סלקה דייתך, השתדוף בנחרי תריף ממשבדי, אם זה אופציה, אם זה אפשרות, שאם התקלקלו הבני חורים, היא האישה גובה מהמשועבדים, והיא איבדה כתובתה משני, כי היא הרי חתמה לו ללוקח הזה, אז זה דומה להשתדוף. אז לגבי השני נקרא לזה השתדוף נכסי מראשון מהתקווי, למה שהיא לא תפנה ללוקח הראשון? וכתוב איבדה כתובתה, שמשמע שאיבדה לגמרי. אז מה התשובה, מה התשמע הזה בא ללמד? שאם השתדוף בני, אם השתדוף בני חורי, היא לא יכולה לטרוף ממשועבדים. רש"י כותב, מראשון מהתקווי שהרי נתקלקל זכותה, במקום שניח לה לגבות, והווה להיקה השתדוף. הגמרא עונה, אמר רב נחמן בר יצחק, מה היא איבדה? מה שכתוב איבדה, איבדה משני. ומה? משני היא לא יכולה לגבות, אבל היא כן תגבה מהראשון. וכן, באשתדוף, בני חורי, היא תטרוף מהמשועבדים. זה הפסק או התשובה של רב נחמן בר יצחק. אמר רבא, תשימו לב, יש לנו תגובה ארוכה של רבא וסימנו את זה בהתאם עד השורה האחרונה. לפני שנתקדם, אנחנו הוספנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, כאן זה מהלך, תיאור מהלך ללא קשר לסימונים ממש. כתבנו כך, רב נחמן יצחק פושט שאלת השתדוף ממשנתנו תכתב לראשון לפי הפירוש שהוא מפרש המשנה. רבה הוא דוחה, רבה שאנחנו עומדים לראות, דוחה פשיטותי של רב נחמן יצחק, הוא דוחה את התשובה איך שהוא פשט את השאלה של רב נחמן יצחק, דיאמר יש לה מין הראשון, אז רבה דוחה ואומר, זה מקום מקום, משנת כתב לה אינו דומה לשאלת השתדוף. עכשיו הגמרא, אמר רבה, שתי תשובות בדבר. עכשיו, רבה בא לדחות את הדרך של רב נחמן בר יצחק לפשוט את השאלה. אז רב אומר שתי תשובות בדבר, שתי טענות יש לי נגד רב נחמן בר יצחק. חדה, דאיבדה לגמרי משמע. המקור שרב נחמן בר יצחק התייחס אליו, כתוב פה איבדה, כתובתה משמע לגמרי. לא שיש לה אפשרות לגבות מהראשון, אלא איבדה לגמרי. אז אם כך, אם היינו משייכים את זה למקרה של השתדוף, השתדוף בנכוי לא יכולה לגבות ממשועבדים. אבל דברי רבא לא מסתיימים כאן. ועוד תניא, אנחנו מביאים פה ברייתא שוב פעם שיראה שהיא לא יכולה לגבות מהראשון, אותו שהיא לא חתמה לו. לבה מן האחד, ממלווה אחד, ומחר נכסיו לשניים. הלווה הזה, אחרי שהוא לקח הלוואה, ומחר מנכסיו לשני לקוחות. וכתב בעל חוב ללוקח שני. המלווה כתב ללוקח שני, דין ודבורים אין נעימך. אין לו על לוקח ראשון כלום. המלווה לא יכול לפנות לזה שקנה מהלווה בהתחלה, ושיכול לומר, הלוקח ראשון יכול להגיד, למה אתה בא אליי? הנחתי לך מקום לגבות הימנו. ממשיך רבה, ורשי מציין כך, שזה המשך רבה עכשיו. הטעם, במקרה הזה שהמלווה שוויתר ללוקח השני, איהו דאפסיד נפשי בידיים. ואפשר להגיד, כמו אצל האישה, שהיא חתמה למחירה השנייה. היא עשתה פעולה בידיים לגרום לעצמה הפסד. עכשיו, בניגוד או בשונה מהמקרה של השתדוף. אז השאלה של השתדוף בניחוי, האם המלווה יכול לפנות ללקוחות, זה עדיין שאלה פתוחה. אנחנו נסתכל ברשי, הכי גרסינן הטם יהודן אפסיד על הנפשי וכולה רבה כאמרה, לכן הסימון שלנו כולל גם המשפט האחרון הזה, הטם וכולי, זה המשך דברי רבה. לא תמה מאי איבדה כתובתה משני, בניגוד לרב נחמן יצחק שרצה לפרש איבדה כתובתה הכוונה לשני אבל יכולה לפנות עדיין לראשון, לא, דאף מראשון איבדה אפילו הכי, וזה עיקר דברי רבא כאן, אפילו הכי לא נפשוט מינה, אי אפשר לתת תשובה לשאלה השתדו בני חוי מה לא לטרוף ממשבדי מהסיפור של הכתובה והמחירות של בעלה. אני קורא עוד פעם, אפילו הכי לא נפשוט מינה השתדו בני חוי לא תרף ממשבדי דהתם היא דאיבדה כתובתה, היא עשתה פעולה בקום ועשה בפועל בזה שהיא חתמה על המחירה השנייה, והדקטני אין לו על לוקח ראשון כלום. במקרה של המלווה והלווה והלווה מחר נכסיו לשניים, חד טעמה הוא המסקנה הזאת של המלווה אין לו על לוקח ראשון כלום, והאישה שאיבדה כתובתה, זה אותו הסבר. היי דלא הדל גבי מראשון משום דאפסיד נפשי בידיים שכתב לשני דין ודברים אין לי אימך, ולא דמי להשתדוף, ועדיין לא דומה לשאלה שאנחנו העלינו בהתחלה. אז בסיכום, רב נחמן בר יצחק רצה לתת מענה לשאלה השתדוף בניחוי מה, האם אפשר לגבות ממשובדים, ורב נחמן ביסס את התשובה שלו על מה שכתוב איבדה כתובתה, כלומר איבדה משני אבל היא עדיין יכולה לגבות מראשון, ורבה דוחה. אנחנו ממשיכים בגמר, אמר לרב ימר לרב אשי, אני רוצה להוסיף פה שנראה שקושיית רב ימר היא למה לרבה עניין השתדוף אינו ברור והמעשים בכל יום וכולי. נראה עכשיו, אמר לי רב ימר לרב אשי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', והמעשים בכל יום, מה המעשים בכל יום ש דנים שגובים ממשועבדים עם השתדוף פני חרי, תהו גברה כאילו לווה דמשכן לפרדסה לחברי לעשר שנים, הוא נתן כמשכון למלווה קרם שהיה לו במשך עשר שנים, והסידור ביניהם הוא שהמלווה ייקח מהענבים של הכרם במשך אותם עשר שנים כתשלום לחוב, וקש לחמש שנים הזכין, קש כמו קשיש, הזכין אותו כרם, ושזה דומה להשתדוף כעבור חמש שנים, ויאטה לקמאי דרבנן וכתפו לתירפה, והם הגיעו לרבנים והם כתבו לטובת המלווה טירפה, זה שטר שמאפשר לו לגבות מהלקוחות, מאלו שקנו קרקעות מהלווה הזה אחרי שאותו מלווה הושיט ללווה את ההלוואה. אז מה אנחנו רואים? רואים ש איכה דאשתדוף בני חרי גבי ממשתבדי, זה מה שרואים מכאן. אז מה היה מקום לרבה בכלל להסתפק בדבר, כלומר לדחות תשובת רב נחמן בר יצחק ומשאיר את השאלה של השתדוף בני חרי כשאלה פתוחה? למה הרי מעשים בכל יום שאיכה דאשתדוף בני חרי גובים ממשובדים? הגמרא דוחה, היא דוחה את ההערה או הקושיה הזאת של רב ימר. הטעם נמי, אינו אותם לקוחות ודאפסידו הנפשיו, זה לא דומה למקרה של השתדף בניחוי שאף אחד לא עשה כלום, רק שהנכסים התקלקלו. פה הלקוחות שקנו הם גרמו לעצמם הפסד. כיוון דאבו ידי דפרדס אבי דקיש, הם יודעים שאותו לווה שנכנס להסדר עם המלווה סביב הפרדס, אבל הם אלה שלקחו מהלווה הזה אחר כך, אחרי שהיה את ההסדר עם הפרדס, הם ידעו שהלווה נתן כאמצעי תשלום פרדס אבי דקיש. זה קורה, זה נקרא לזה בדרך הטבע שפרדסים מתיישנים ומפסיקים להניב פירות תוך זמן מסוים. לא איבאיה, לא הוא, למזמן לא היה להם איך נקרא לזה להסתכן ולקנות מאותו לווה. אז זה לא דומה למקרה של השתדוף בנחרי, שלא לא היה שום פעולה שאפשר להגדיר אי הוא אפסיד הנפשי. והלכתה הגמר פוסקת השתדוף בנחרי תרפה ממשבדי, שבכל זאת המלווה יכול לפנות ללקוחות. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אנחנו רואים משולשים, הם שני פסקי אביי בעניין המקנה נכסים לאישה ואומר ואחרייך לפלוני. אחד, מה הדין אם היא מוכרת לאחרים? שתיים, מה הם זכויות בעלה? הגמרא, תשימו לב, לפני שניכנס לתוכן הגמרא, כמו שאנחנו תמיד מייעצים להסתכל על הדף ממעוף הציפור, אביי עם משולש כאן מספר אחד, ובעוד כמה שורות טובות, אביי מספר שתיים, גם במשולש. הגמרא, אמר אביי, נכסי לך, ואחרייך לפלוני. בעל שאומר לאשתו ש... אני נותן לך נכסים, אולי רק לשם דיוק רש"י מציין פה, וזה גם על פי המשך הגמרא, שהוא מדבר לאישה שעודנה איננה אישה אשתו אלא היא פנויה, וכך נזרום עם הגמרא שהוא אמר לה נכסי שלי הם לך ואחרייך לפלוני, והיא עמדה וניסית והיא התחתנה איתו. בעל לוקח, אבי הבעל נחשב לוקח, ואין לאחרייך במקום בעל כלום. נכון, בהתחלה הוא אמר וציפה שאחרי האישה הזאת הנכסים יגיעו למישהו אחר, אבל ברגע שהוא התחתן איתה, הוא נכנס לתמונה, הוא הבעל נחשב הלוקח הראשון. כמן, מה שהבעל אמר עכשיו שאין לאחרייך במקום בעל כלום, כפי איזו תנה? הגמרא עונה, כי אי תנה, כמו נגלה רב שמעון בן גמליאל שהוא יופיע בעוד כמה שורות, זה כמו רב שמעון בן גמליאל דתניא. אז יש לנו מקור שבו יופיע רב שמעון בן גמליאל, אבל קודם נשמע שיטת רבי. מה כתוב פה? דתניא, נכסי לך ואחרייך לפלוני. ירד הראשון ומחר, השני, זהינו האחרייך, מוציא מיד הלקוחות, דברי רבי. הרי הבעלים המקוריים ציפו שהנכסים יגיעו לאותו אחרייך, נקרא לה השני או אחרייך, וזה שהראשונה מחר למישהו, מה פתאום? הרי הבעלים המקוריים כיוונו, ציפו, ציוו שזה יגיע לאותו שני, לא ללקוחות. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אין לשני אלא מה ששיהיה ראשון. אז אם הראשון שיהר נכסים שהוא קיבל מהבעלים המקוריים, בסדר, אז זה יעבור לשני, לאחרייך. אבל אם אותו ראשון מחר את הכל, אם אותו ראשון מחר כל מה שהוא קיבל מהבעלים המקוריים, אין לשני כלום. וזה טוען למה שהבעיה אמר פה, שהבעל הוא נחשב הראשון, ובתור ראשון זהו, הוא שולט לגמרי ואין לאחרייך במקום בעל כלום. זה עוד פעם, זה כמו רב שמעון בן גמליאל. הגמרא שואלת, ומי אמר אביי אחי? ואמר אביי, איזה הוא רשע ערום, זה המשיא עצה למכור בנכסים כרב שמעון בן גמליאל. איך נשייך את אביי לשיטת רב שמעון בן גמליאל בזמן שאביי אומר שההגדרה שמופיעה במסכת סוטה, אבל אנחנו לא צריכים להיכנס לסוגיה שם, אלא מה? שיש דוגמה, יש הגדרה של רשע ערום, ומה הדוגמה לכך? מי שפועל כמו רב שמעון בן גמליאל, אז מה פתאום שאביי יאמץ את שיטתו? הגמרא עונה, מי כמר תינשא? האם אביי אמר לאישה שהוא נתן לה נכסיו תינשא, כמו מתן עצה למכור? לא, ניסית כמר, יש לנו חיצים מצד לגמרא, ניסית זה אחר המעשה. אז אביי לא היה אומר ללוקח ראשון תמכור כדי שאחרייך לא תקבל, אבל אם הראשון קיבל והחליט למכור, זה יגרום לכך שהשני יפסיד. ואמר אביי, נכסי לך ואחרייך לפלוני. הוא מכרה, הראשונה שקיבלה מכרה, הוא מתה. הבעל מוציא מיד הלקוחות. אנחנו אמרנו מקודם שהבעל הוא נחשב לוקח ראשון, אז זה שהאישה מכרה למישהו אחר, הבעל מוציא מהם, ואחרייך מיד הבעל, ולוקח מיד אחרייך. זה תואם לרבי שמעון בן גמליאל, שמחירת הראשון מחירה, ומוקמינן לכולו בידה דלוקח. רשי, ואחרייך יכול להוציא מיד הבעל, אותו שאביי ציין אחרייך לפלוני, הוא יכול להוציא מיד הבעל. דכי אמר אביי, אין לאחרייך במקום הבעל כלום, שנתן לה כשהיא פנויה. הזכרנו את זה מקודם ברשי. וניסית, במקרה כזה אומרים שהבעל הוא שולט לגמרי. אבל באומר לנשואה, זה יובא לקמן בגמרא, אם הוא הבעל הקרקע אומר לאישה נשואה, הכי קמה לה אחרייך לקני, בעל לא לקני. וזה מה שמאפשר בדין השני של אביי לאותו אחרייך להוציא מיד הבעל. רשי ממשיך בדיבור המתחיל, ומוקמינן לה בידה דלוקח. אין בית דין נזקקין בפעם הזאת אם בא להוציאן מיד הלוקח. שאין הפעם הזאת דומה לראשונה, מתחילה שנכנס להם לוקח זה מכוח מכירת האישה. ומיד האישה יכול הבעל לטעון, אני לקחתי ראשון. אבל בזו שהוציאה מיד אחרייך, שאין הבעל זוכה אצלו בדין, אין בית דין נזקקין לבעל, כאילו להטיב לבעל, כדי כאמר תעמי לקמי. שואלת הגמרא, מה ישנה הדין הזה של הבעיה מאה דתנן, מה שראינו במשנתנו בעמוד א', וחוזרות חלילה, כאילו הסיפור במשנה ממשיך להסתובב, עד שיעשו פשרה ביניהם. כאילו במשנה, אולי נחזור ביחד, במקרה של המשנה, היה אחד שהיה נשוי לשתי נשים, והוא מחר שדהו שהיה משועבד לכתובתה, והראשונה שהוא נשא תחילה היא כתבה ללוקח, אני מסתלק, דין ודברים אין לי אימך. ראינו שהאישה השנייה יכולה להוציא מיד הלוקח והראשונה מן השנייה והלוקח מן הראשונה, והשנייה שוב פעם תוציא מיד הלוקח, והמשנה אמרה שחוזרות חלילה, הסיפור ימשיך. למה פה הגמרא מסיקה בדינו של אביי, שבסופו של יום לא אומרים יעשו פשרה, שיעשו פשרה, אלא מה? שהכל יישאר ביד הלוקח. הגמרא עונה, יש הבדל בין הדין של אביי להדין שבמשנה. הטעם במשנה אית להו פסידה לכולהו. מדובר בנשים שלא קיבלו הכתובה שהיה מגיע להם. מדובר בלוקח שהוציא כספים עבור הקרקע. ולכן בסופו של דבר חוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם. הכה בדין אביי, הדין שניים של אביי, לוקח הוא דעית לפסידה. הוא היחיד פה שהוציא כספים עבור השדה. השאר רק קיבלו מתנות כאלו. ולכן בסופו של דבר השדה יישאר בידי הלוקח, כמו שרשי הסביר בפרוטרוט. ממשיך הגמרא, אז הרפרם אמר לשמעתה כמי דרבשי. מי אמר אביי הכי שמוקמינן ביד הלוקח? ואמר אביי, ראינו אביי בדין הראשון שלו כאן, נכסה אליך ואחרייך לפלוני, עמדה וניסית בעל לוקח, ואין לאחרייך במקום בעל כלום. אז לפי דין הראשון של הבעיה, הנכסים יישארו ביד הבעל. וכאן אנחנו ראינו בדין שני של הבעיה, שהאחרייך מוציא מיד הבעל. המלא, אז הגמעונה, הטעם והבעיה מספר אחד, דאמר לה, הבעל הקרקעות שם שפנה לאישה כשהיא פנויה. ואז כפי שראינו ברשי, במקרה כזה כשנכנס הבעל התמונה, הוא לוקח ראשון, מושלם, חזק, לוקח לגמרי. לכן אין להכרח במקום בעל כלום. הכה והבעל מספר שניים, שראינו שהבעל לא מחזיק בנכסים בסופו של דבר, אמר לה אותו נותן מתנות, אותו נותן קרקעות, הוא פנה לאישה, אמר לה כשהיא נשואה מייק אמר לאבא בדברים שהוא אמר לה, נכסייך, נכסי לך ואחריך לפלוני, מה הכוונה? אחריך לקני, בא לא לקני. אז כבר בהתחלה הבעל היה, נקרא לזה, מוחלש באפשרות להחזיק בקרקעות. במשנה, בסיום המשנה, ואמרנו שזה יפרש בגמרא, כתוב וכן בעל חוב וכן אישה בעלת חוב. וכן בעל חוב, הגמרא מביאה ברייתא שמוסיפה מילה אחת שתיים לשם הבהרה, אבל בסופו של דבר אנחנו ניכנס לרש"י אחר כך. תנא, וכן בעל חוב, זה מה שכתוב במשנה, וכאן התוספת, ושני לקוחות. וכן אישה בעלת חוב, ושני לקוחות. גם זה, בשבילנו, אולי אני אדבר בשביל עצמי, די מקוצר וזקוק להרחבה. ולשם כך, נלמד ביחד רש"י. וכן בעל חוב ושני לקוחות. ובין נושה בשמעון מנה, הוא מנסה לגבות חוב של מאה, ולא, כלומר לשמעון שתי שדות, ומחרן לשניים, שני לקוחות. זו ב-50 וזו ב-50. וכתב בעל חוב, כלומר ראובן, ללוקח שני, דין ודבורם אין לי אימך. אני מקווה שזה נשמע קצת מוכר, כי בסופו של דבר הגמרא, המשנה עצמה, שירחה את המקרה הזה למה שהיה מקודם במשנה, כתוב וכן בעל חוב. אז יש לנו פה מה המצב עכשיו, ראובן שהוא בא לגבות חובו, יש שני לקוחות, והוא ובין כותב ללוקח השני דין דברים אין לי אימך. בעל חוב נותן מיד הראשון, ובין בא לגבות חובו, לוקח מהקרקע של הראשון, וכאן אין לומר, הראשון לא יכול להגיד לובין אינחתי מקום שתגבה אימנו, כלומר מה שהיה אצל הלוקח השני, שהרי חובו של ראובן כנגד שתיהן. ולוקח ראשון, מוציא מיד השני. יש אולי להוסיף פה שאלו קנו באחריות, והוא מתוקף היותו לוקח ראשון, אז יש לו זכות לגבות מאותו שקנה מאוחר יותר, השני. ובעל חוב חוזר ומוציא אף זו מן הראשון. אחרי שהראשון גובה מהשני, שוב פעם ובין שלא גבה את כל חובו, מוציא גם את זה מן הראשון. ולוקח שני מבעל חוב, כי בעל חוב כתב לשני דין ודברים אין לי אימך. וחוזרים חלילה עד שיעשו פשרה. וכאן אני חושב אפשר להוסיף מה שהגמרא עצמה אמרה, כאן כולם הפסידו, ולכן המעגל הזה ממשיך לחזור על עצמו עד שיעשו פשרה. כולם הפסידו, מה הכוונה? המלווה הוציא כספי הלוואה, הלקוחות הוציא כספים לרכוש את הקרקעות, ולכן הדין כך. ממשיך רש"י, וכן אישה בעלת חוב שהיה לה חוב כתובתה על בעלה, ומחר, כלומר הבעל, שתי שדותיו לשניים, ואין בשניהם אלא כדי כתובתה. הסך הכל של הקרקעות האלו הם כנגד הכתובה. וכתבה לשני, האישה כתבה לשני, ללוקח השני, דין ודברים אין לי אימך. האישה מוציאה מיד לוקח ראשון, והוא מן השני, והאישה, בגרסה כתוב בצד, האישה חוזרת ומוציאה אף זו מן הראשון, והשני מן האישה, ולוקח ראשון מיד השני, כי הרי הוא קדם, וחוזרים חלילה באותו סיפור. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק עשירי של מסכת כתובות, ובעזרת השם בשיעור הבא נמשיך עם פרק אלמנה ניזונת, פרק 11 של מסכת כתובות. עד כאן שיעורנו להיום.